הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני ח' בתשרי תשע"ו, מסכת נזיר, דף למד. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, ח' בתשרי, החל חג חנוכת המזבח, 7 ימים, בימי שלמה המלך שבנה את בית המקדש הראשון, ובמשך הימים הללו חל גם יום הכיפורים, ואכלו ביום הכיפורים. כך הגמרא במסכת מועד קטן דף ט' עמוד א'. היום השמיני לעשרת ימי תשובה, ערב דערב יום הכיפורים תשע"ו הבא עלינו לטובה. חייב כל אדם להתאר במקווה בערב יום הכיפורים לשם קדושת היום ולשם תשובה ותארה מן האבונות, וטבילה זו היא מנהג הנביאים. ולדעת הגאונים היא טבילת מצווה שחייבים לברך עליה, אבל אין אנו נוהגים לברך. אחרי תפילת המנחה, מחר בעזרת השם יתברך בערב יום הכיפורים, אוכלים סעודה מפסקת ואין לה זמן קבוע. רק שצריך שיגמור אותה מבעוד יום, דהיינו לפני שקיעת החמה, לפי שצריך להוסיף מחולה לקודש. ותוספת זו, אין לה שיעור מן התורה. אבל כבר נהגו להפסיק מאכילה לא פחות מחצי שעה לפני שקיעת החמה, כדי שתהיה שעות לברך ברכת המזון בכוונה, ולהגיע לבית הכנסת לפני אמירת כל נדרי שמתחילים בה לפני שקיעת החמה. נוהגים שלא לאכול בסעודה זו דגים, ואסור לשתות משקים משקרים, שלא ישתקר חס ושלום ותהיה תפילתו תועבה. ואין אוכלים סומסומים לפי שמעלים גרה, אלא אוכלים בסעודה זו רק מאכלים קלים בלבד. אחרי גמר הסעודה מברך ברכת המזון, ותחילה אומרים שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. נוהגים לאומרו בכוונה עצומה ובבכייה ובעלותו על ליבו, כי עבר קציר קלה קיץ ועדיין לא נושענו ולא שבנו שיבת ציון. וכן בברכת המזון שיש בה בקשות עצומות על ירושלים ובניין בית המקדש, על חיים טובים ופרנסה טובה ועל ביית מבשר צדק ומשמיע נחמה, ושאר בקשות שיש בהם חיי נפש, שצריך לאומרן בכוונת הלב ובהתעוררות רבה, לחלות ולחנן למלך המשפט לפני בוא היום הגדול והנורא שבו נחתם דינו. מכבדים את החג בכסות נקייה ובנרות, ומציעים את השולחן ואת המיטות, ומסדרים את הבית לכבוד יום טוב. אחרי הסעודה מדליקים נרות יום טוב, ומברכים עליהם שתי ברכות להדליק נר של יום הכיפורים ושהחיינו. וכן מביאים נרות נשמה לבית הכנסת, וקודם שנכנסים בבית הכנסת, מברכים האבות לבנים. ואף על פי שאין בזה נוסח קבוע, וכל אחד יכול להוציא מליבו ברכות כפי רצונו, כבר נהגו לומר את הנוסח הבא: ישמחה אלוקים כאפרים וכי מנשה, ולבת אומרים כשרה רבקה רחל ולאה. יהי רצון מפני אבינו שבשמיים, שייתן בלבך אהבתו ואירתו, ותהי יראת השם על פניך כל ימי חייך שלא תחטא. יהי חשקך בתורה ומצוות, עיניך לנוכח יביטו, פיך ידבר חוכמות ולבך יהגה אמות, ידיך יהיו עסוקות במצוות, רגליך ירוצו לעשות רצון אביך שבשמיים, וייתן לך בנים ובנות צדיקים וצדיקות עוסקים בתורה ובמצוות כל ימיהם, ויהיה מקורך ברוך ויזמין לך פרנסתך ביתר ובנחת וברווח, מתחת ידו הרחבה ולא על ידי מתנת בשר ודם. פרנסה שתהיה פנוי בה לעבודת השם, ותיכתב ותחתם לחיים טובים וארוכים בתוך כל צדיקי ישראל, אמן. ואז הולכים לבית הכנסת באימה ובעירה. ואנחנו רבותיי נכנסים בגיל וברעדה אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, כהרגלנו מדי יום בסייעת הדשמיה, על הדף אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף כ"ט ממסכת נזיר. אמרה המשנה בסוף דף כ"ח עמוד ב', האיש מדיר את בנו בנזיר, ואין האישה מדרת את בנה בנזיר. ואם גילה חבנו שגילחו קרוביו, או שמיכה בדברים שאין רצונו להיות נזיר או שמיכו קרוביו, בטלה הנזירות. ואם כשמיכה היו לו בהמות מופרשות, החטאת תמות והעולה תקרב עולה, ושלמים יקרבו שלמים ונאכלים ליום אחד ואינם טעונים לחם. היו לו מעות סתומים, יפלו לנדבה. מאות מפורשים, דמי חטאת ילכו לים המלח ולא נהנים ולא מועלים, דמי עולה יביא עולה ומועלים בהם, ודמי שלמים יביאו שלמים ונאכלים ליום אחד ואינם טעונים לחם. אמרה הגמרא בדף חפתת הטעם שהאיש מדיר את בנו בנזיר ואישה אינה מדרת את בנה בנזיר. לרבי יוחנן זו הלכה למשה מסיני, ולרבי יוסי בר רבי חנינה בשם ריש לקיש, האב מדיר מדי רבנן כדי לחנכו במצוות ואישה אינה חייבת לחנכו. האב אינו מדיר את ביתו בנזיר לרבי יוחנן לפי שכך נאמרה הלכה למשה מסיני. משום שאינו חייב לחנך את ביתו, שרק את בנו חייב לחנך משום ששייך במצוות כשיגדל אבל ביתו פתורה. אם יכול האב להדיר את בנו בשאר נדרים כגון להביא קורבן או שיקבל עליו לקיים מצוות סוכה ולולב, לרבי יוחנן אינו יכול לפי שכך נאמרה ההלכה, לריש לקיש יכול ונקט נזירות כדי להשמיע שאפילו שיש בו ניבול יכול להדירו כדי לחנכו. הטעם שיכול הבן למחות בנזירות לרבי יוחנן לפי שכך נאמרה ההלכה למשה מסיני, לריש לקיש, משום שחינוך אינו חשוב לבן יכול למחות, ובנזירות יש ביזיון כיוון שמגלח שערו. הטעם שמותר לגלח ולהקיף ראשו לרבי יוחנן משום שעל פי הלכה למשה מסיני הוא נעשה נזיר. ולריש לקיש הוא נזיר מדי רבנן מותר לגלח כיוון שסבר שאיסור הקפת כל הראש מדי רבנן, ומן התורה מותר, וחינוך שהוא דה רבנן דוחה איסור דה רבנן של הקפה. הטעם שיכול להביא קורבן לרבי יוחנן כיוון שהוא נזיר על פי הלכה למשה מסיני, ולריש לקיש שהוא נזיר מדי רבנן, מביא כדי לחנכו במצוות, וסבר שחולין בעזרה לאו דאורייתא ולכן מותר להביא חטאת ולאוכלה. הטעם שיכול הכהן לאכול הציפור שמלקו אותה, לרבי יוחנן כיוון שנעשה נזיר על פי הלכה למשה מסיני, לריש לקיש, אף שהוא נזיר מדי רבנן, הותר לכהן לאכול ללא שחיטה, משום שסבר כרבי יוסי ברב יהודה, שאין שחיטה לאוף מן התורה וצריך רק נחירת סימנים להוציא אדם. וכשמולק ומוציא אדם, מותר וחולין בעזרה עליו דאורייתא. שאלה הגמרא ממה שנאמר בברייתא, רבי יוסי ברב יהודה אומר, מניין לחטאת האוף שבא על הספק, כגון זב וזבה מספק, או יולדת שאינה יודעת אם ולד הפילה או רוח הפילה, שאינה נאכלת, דכתיב, ועזב את זובו לזכר ולנקבה, מקיש, משווה, נקבה לזכר. ומדובר בזב שבא על הזבה. מה זב מביא חטאת? אף היא מביאה, וכשם שהוא מביא גם בספק זבה, אף היא מביאה חטאת כשבא עליה כשהיא ספק זבה. וכשם שזכר מביא לוודאי ולספק מאותו מין שבשניהם מביא בהמה, אף אישה מביאה לוודאי ולספק מאותו מין והיינו חטאת העוף. ואף שהם דומים בקורבנם ואין דומים באכילתם, כיוון שזכר מביא קורבן מספק ונאכל, והיא מביאה קורבן מספק ואינו נאכל. משום שבזכר יש בו רק איסור אחד של חולין בעזרה, אבל באישה, כשבא מספק, יש בו שני איסורים, חולין בעזרה ואיסור נבילה. והנה מוכח שסובר שחיוב שחיטה באוף הוא מדאורייתא. וכן שחולין בעזרה איסור הוא מדאורייתא, ודחר רבך אברי דרביקה שכוונת התנא שהם שני איסורים מדרבנן, אבל מדאורייתא הם מותרים. מביאה הגמרא תנאים שנחלקו במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש דתניא, עד מתי מדיר את בנו לבן נזיר? לרבי עד שיביא שתי שערות משעה שנעשה בין י"ג שנה ויום אחד, לרבי יוסי ברבי יהודה עד שיגיע לעונת נדרים, היינו שנכנס לשנת י"ג, שבין י"ב שנה נדריו נבדקים. ומפרשים שרבי סבר שאב מדיר את בנו זה הלכה למשה מסיני, ולכן אף כשהוא מופלא סמוך לאיש יכול האב להדירו, כיוון שדין מופלא סמוך לאיש מדרבנן ומן התורה הוא ברשותו. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר שמדירו כדי לחנכו במצוות, וכיוון שבעצמו יכול לדור אין האב חייב לחנכו. דחתה הגמרא א' שלכולי עלמא הלכה היא בנזיר, ונחלקו עם מופלא סמוך לאיש נדריו קיימים מדאורייתא ומדרבנן, שלרבי זה מדרבנן, וכיוון שמדירו מדאורייתא דוחה יציאתו מרשות אביו שהיא דרבנן. רבי יוסי ברבי יהודה סבר שהוא מדאורייתא ולכן אינו יכול להדירו. ב' שלכל העלמא מדיר מדרבנן כדי לחנכו במצוות, וכן הוא סובר שדין מופלא הסמוך לאיש הוא מדרבנן, אלא שנחלקו שלרבי חינוך דרבנן דוחה ליציאתו מרשות האב שהיא מדרבנן. רבי יוסי ברבי יהודה אין החינוך דרבנן מפקיע מדין מופלא הסמוך לאיש. מצאנו עוד תנאים שנחלקו במחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה. שנינו בברייתא מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו ועשהו נזיר. הביאו לפני רבן גמליאל לבודקו באותו יום, והיה רבן גמליאל בודקו אם הביא שתי שערות אם לא הביא. רבי יוסי אומר שבדקו כדי לידע אם הגיע לעונת נדרים אם לאו, כיוון שהיה בן יותר מי"ב שנה ויום אחד שנדריו נבדקים. אמר לו רבי אל תטרח לבודקני, כי הרי אינני נזיר ממה נפשך, אם קטן אני אהיה נזיר בשביל אבא, אם גדול אני אהיה בשביל עצמי. עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו ואמר, מובטח אני בזה שמורה הלכה בישראל. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, זה השינון והחזרה שלנו על דף חפתת ממסכת נזיר, וכעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. זאת כדי לעזור לנו בסייעתא דשמיא לשינון, לסיכום ולחזרה, שבסך הכל הם עסק התורה. שאלה ראשונה, מה הטעם שאיש מדיר את בנו בנזיר? התשובה, לרבי יוחנן זו הלכה למשה מסיני, לרשלה כי זה מדי רבנן כדי לחנכו במצוות. שאלה שנייה, לסובר שחולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא, מה עושים עם האימורים והדם? התשובה, כפי שמופיעה בתוספות, את האימורים הקטיר לשם מעיצים ואת הדם זורק לשם מים. שאלה שלישית, לסובר שאין שחיטה לאוף מן התורה, מה כן צריך לעשות? התשובה בתוספות, לנחור את הסימנים ולהוציא מהם דם. שאלה רביעית, שני מקרים חיפשנו שבהם אישה מביאה חטאת מספק, גם התשובה הזו נמצאת בתוספות, כשהיא ספק זווה וכשהפילה ויש ספק אם הפילה עובר או רוח. שאלה חמישית, מה ההבדל בין קורבן ספק של זכר לקורבן ספק של נקבה? התשובה, קורבן ספק של זכר נאכל לכהנים, קורבן ספק של נקבה אינו נאכל. והשאלה השישית והאחרונה על דף חפתת, עד מתי האב יכול להדיר את בנו ובמה נחלקו למסקנה? התשובה, לרבי עד שיביא בית צערות, לרבי יוסי ברבי יהודה עד שיגיע לעונת נדרים. לתירוץ הראשון סברו שאב מדיר את בנו מחמת הלכה למשה מסיני, והמחלוקת היא אם דין מופלא הסמוך לאיש זה מדאורייתא או מדרבנן. לתירוץ השני סברו שאב מדיר את בנו מדין חינוך ומופלא הסמוך לאיש הוא דין דרבנן, ונחלקו אם חינוך דרבנן דוחה את הדין של מופלא הסמוך לאיש. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול. וחיית החי וראי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ח' בתשרי תשע"ו, היום השמיני לעשרת ימי תשובה תשע"ו. עיקר העניין של שמו התכנסנו, הלא הוא לימוד דף למד ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חפתת עמוד ב', חמש שורות מתחילת העמוד, מן המילים לימה קטנאי, עד מתי מדיר את בנו בנזיר עד שיביא שתי שערו, דברי רבי. מן המילים אלה לא בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. חוזרת הגמרא למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש השנויה לעיל, האם מה שאב יכול להדיר את בנו בנזיר זה הלכה למשה מסיני או שהוא מתקנת חכמים? שואלת הגמרא, מדוע נחלקו בזה ריש לקיש ורבי יוחנן? הרי נחלקו בכך כבר תנאים. לימה קטנאי, שמה נאמר שזאת מחלוקת תנאים ששנינו בברייתא. כדי להבין את הברייתא שעכשיו נלמד, צריך להקדים את דיני קטן הנודר, על פי המבואר במסכת נידה דף ממהי עמוד ב'. יש שלושה זמנים בקטן. קטן פחות מבין 12 שנה ויום אחד, וקטנה פחות מבת 11 שנה ויום אחד, אין נדרעם כלום. זמן נוסף, מי שהגיעו לעונת נדרים, דהיינו בין 12 שנה ויום אחד בבן ו-11 שנה ויום אחד בבת, נדרעם נבדקים. כלומר, בודקים אותם אם הם יודעים מה משמעות עניין הנדרים שנאסרים על ידי זה במה שקיבלו על עצמם. ולשם מי נדרו, דהיינו לשם השם. אם הם יודעים זאת, נדרעם קיימים. אם הם אינם יודעים זאת, אין נדרעם קיימים. בשנה הזו נקרא הקטן מופלא הסמוך לאיש. וזאת מלשון הפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק ב', איש וגומר, כי יפלי לנדור נדר נזיר. יפלי פירושו יפריש, דהיינו שהנזיר מפריש עצמו מן היין, וכן בשאר נדרים שמפריש את הדבר שנודר עליו. ומפסוק זה למדו חכמים, שמופלא הסמוך לאיש, היינו קטן היודע לנדור ולהפריש, והוא כבר סמוך לזמן שהוא איש, נדריו קיימים. הזמן השלישי, זה בין 13 שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, ובת 12 שנה ויום אחד שהביאה שתי שערות, נדרעם קיימים גם אם הם אומרים שאינם יודעים את משמעות הנדר ולשם מי נדרו. אם כן, אומרת הגמרא, לימה קטנאי, שמה נאמר שמחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן בעצם זו מחלוקת תנאים. שנינו בברייתא, עד מתי ידי זה גיל האב מדיר את בנו בנזיר? עד שיביא הבן שתי שערות שהוא נעשה גדול. אלו הם דברי רבי, דהיינו, שיהיה בן 13 שנה ויום אחד. רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר שאב יכול להדיר את בנו בנזיר רק עד שיגיע הבן לעונת נדרים, לזמן שיכול הבן לנדור בעצמו ונדריו חלים, דהיינו בן 12 שנה ויום אחד. ולעיל בתוספות בדף כ"ח עמוד ב', דיבור המתחיל ואין, הוא מבאר שמחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה היא גם מתי פוקעת הנזירות שאב הדיר את בנו הקטן. לפי רבי יוסי ברבי יהודה, מי שהגיע הבן לעונת נדרים פוקעת הנזירות. לפי רבי, הנזירות פוקעת רק ממתי שיביא שתי שערות. שואלת הגמרא, מה אליו? תנאי, לכאורה, נחלקו רבי ורבי יוסי ברבי יהודה במה שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. האם מה שאב מדיר את בנו בנזיר זה הלכה למשה מסיני, או מתקנת חכמים? דרבי סבר, הלכה היא בנזיר, זו הלכה למשה מסיני, ומהתורה יכול האב להדירו בנזיר, ולכן, אף על גב די הגיע הבן לעונת נדרים, מדיר לי, מדיר האב בנזיר את בנו ואזיל, עד דמייתי, עד שיביא הבן, שתי שערות, ורבי יוסי ברב יהודה דאמר, שהאב יכול להדיר את בנו בנזיר רק עד שיגיע הבן לעונת נדרים, הוא סבר שכל מה שהאב יכול להדירו בנזיר זה מתקנת חכמים, כדי לחנכו במצוות, וכיוון דנפיג מרשותי, לכן מי שהגיע הבן לעונת נדרים שבגיל זה יוצא הבן מרשותו של האב לעניין נזירות ושאר הנדרים שיכול לנדור בעצמו, תו לא מחייב, כבר אין האב חייב בחינוכו ולכן לא תקנו שיוכל עוד להדירו בגיל הזה. כיוון שהבן עומד ברשות עצמו לקבל נזירות בעצמו אם ירצה. והראש מוסיף שכל מצווה שהבן חייב בעצמו, כגון כאן שיש לו כוח לקבל נזירות, אין האב חייב יותר לחנכו בה. וסברה הגמרא, שלכול העלמה מופלא הסמוך לאיש נדריו קיימים רק מדי רבנן, ולכן אם האב יכול להדיר את בנו בנזיר מדאורייתא, יכול להדירו גם אם הגיע לעונת נדרים. כך אומר התוספות דיבורו מתחיל כיוון. ומפרש רבינו פרץ, שאם מופלא הסמוך לאיש נדריו קיימים מדאורייתא, אין האב יכול להדירו מי שהגיע לעונת נדרים. משום שאם תאמר שאב יכול להדירו, אם כן גם כשיהיה בן גדול, יוכל האב להדירו בנזיר. שהרי לגבי נדרים, דין גדלות הוא מי שהגיע לעונת נדרים. ואין חילוק בין מופלא הסמוך לאיש ובן גדול ממש. אם כן, שאלת הגמרא, האם ריש לקיש ורבי יוחנן בעצם חולקים במחלוקת תנאים? משיבה הגמרא, אין הכרח לפרש שרבי ורבי יוסי ברבי יהודה נחלקו במחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש. אמרי ישיבו בני הישיבה, לא. אין הכרח לומר שבזה נחלקו התנאים, אלא אפשר לפרש את מחלוקתם כך. דקו לאלמה, בין רבי ובין רבי יוסי ברבי יהודה סוברים כדעת רבי יוחנן, שהלכה למשה מסיני בנזיר שאב יכול להדיר את בנו הקטן. ואחה, במופלא הסמוך לאיש כמפלגי. כאן נחלקו התנאים, בדין מופלא הסמוך לאיש, האם נדריו קיימים מן התורה או מדי רבנן. רבי סבר שמופלא הסמוך לאיש, נדריו קיימים רק מדי רבנן, והפסוק איש כי יפלי שדורש ממנו הגמרא במסכת נידה, שמופלא הסמוך לאיש נדריו קיימים, הוא רק אסמכת באלמה, ולא מדין תורה. ועתיה, ובא הדין שאב יכול להדירו בנזיר שהוא מדאורייתא, ודחיה ודוחה את הדין של דרבנן שמופלא הסמוך לאיש נמצא ברשות עצמו ויכול לנדור. ולכן גם אחרי שהבן הגיע לעונת נדרים והוא מופלא סמוך לאיש, יכול האב להדירו בנזיר. ואילו רבי יוסי ברבי יהודה סבר שמופלא הסמוך לאיש נדריו קיימים מדאורייתא. ולכן אחרי שהבן הגיע לעונת נדרים והוא נמצא ברשות עצמו מדאורייתא, אין כוח לאב להדירו. וזאת כיוון שהדין שאב מדיר את בנו בנזיר נאמר רק בזמן שאין הבן ברשות עצמו לנדור. והיא באה את אימה, מבארת הגמרא באופן נוסף שרבי ורבי יוסי ברבי יהודה לא נחלקו במחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, ואם תרצה תאמר ביאור אחר במחלוקת התנאים. דכולי עלמא, בין רבי ובין רבי יוסי ברבי יהודה סוברים כדעת ריש לקיש שכל מה שאב מדיר את בנו בנזיר, זה מתקנת חכמים כדי לחנכו במצוות. וכמו כן שני התנאים סוברים שדין מופלא הסמוך לאיש שנדריו קיימים, דרבנני, ונחלקו בעניין אחר. רבי שאמר שגם אחרי שהבן הגיע לעונת נדרים יכול האב להדירו בנזיר סבר, עתי באה מצוות חינוך שהיא מדי רבנן, ודחי ודוחה את הדין של מופלא הסמוך לאיש שגם הוא מדי רבנן. וסבר רבי שכיוון שהבן עומד ברשות עצמו לגבי נדרים רק מדי רבנן, לא אמרו חכמים את הדבר הזה להקל אלא להחמיר, ולכן כוח האב להדיר את בנו בנזיר אינו פוקע. ורבי יוסי ברבי יהודה דאמר שאב יכול להדיר את בנו רק עד שיגיע הבן לעונת נדרים, כסבר הוא סובר שלא עתי לא באה מצוות חינוך שהיא מדי רבנן, ודחי ודוחה את דין מופלא הסמוך לאיש. וכיוון שמדי רבנן הבן נמצא ברשות עצמו ויכול לנדור, אין האב יכול לחנכו ולהדירו בנזירות. אומר השיטה מקובצת, שהגמרא גם יכלה לתרץ, שלכולם האב יכול להדיר את בנו בנזיר רק מדי רבנן, והמחלוקת האם מופלא הסמוך לאיש נדריו קיימים מדי אורייתא. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא נוספת שנחלקו התנאים באותה מחלוקת כמו בברייתא הקודמת. למה אומרת הגמרא? אולי הניתנאי כי הניתנאי, אולי נאמר שהתנאים בברייתא שלפנינו נחלקו באותה מחלוקת שנחלקו רבי ורבי יוסי ברבי יהודה בברייתא הקודמת. דתניא, נאמר בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת נידה, מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר. אבא שלו הדירו בנזיר כשהיה יותר מבין 13 שנה ויום אחד, והביאו אביו באותו יום שהדירו לפני רבן גמליאל. ובספר ייחוסי התנאים והאמוראים כותב, שנראה שהכוונה לרבן גמליאל הזקן שהיה בזמן הבית, כי אם הכוונה לרבן גמליאל של יבנה שהיה נכדו של רבן גמליאל הזקן והיה אחר חורבן הבית, מן הסתם לא היו נודרים כלל נזירות, שהרי אי אפשר להביא קורבנות, כי הבית כבר לא היה קיים. אם כן, מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר כשהיה יותר מבין 13 שנה ויום אחד, והביאו אביו באותו יום שהדירו לפני רבן גמליאל, לשאול אותו האם חלה הנזירות. והיה רבן גמליאל בודקו את רבי חנינה לידע, האם כבר הביא שתי שערות? אם לא הביא שתי שערות. כי אם הביא שתי שערות, לא חלה נזירות אביו. ואם עדיין לא הביא שתי שערות, חלה נזירות. אלו היו דברי תנא קמא. ורבי יוסי חולק ואומר, והראש גורס כאן רבי יוסי ברבי יהודה, הוא חולק ואומר שלא כך היה המעשה, אלא רבי חנינה היה יותר מבין 12 שנה ויום אחד, ופחות מבין 13 שנה, ובדיקת רבן גמליאל היה לידע, האם הגיע לעונת נדרים, האם רבי חנינה יודע לשם מי נדר, ואז אין אביו יכול להדירו בנזיר, אם לאו, או שאינו יודע לשם מי נדר, ואז אביו יכול להדירו בנזיר. והמשך המעשה היה, שאמר לו רבי חנינה לרבן גמליאל, רבי, אל תצטער לבודקני, אל תטרח לבדוק אותי, משום שממה נפשך אני נזיר. אם עדיין קטן אני, אהיה נזיר בשביל אבא, מחמת מה שהדיר אותי אבא. ואם גדול אני, אהיה נזיר בשביל עצמי, שאני מקבל עליי כעת נזירות. או שהוא קיבל את הנזירות בציווי אביו, שתוספות הרי לאל בדף כוח עמוד ב' דיבור המתחיל האיש הבהיר, שאחד מאופני הדרת האב את הבן בנזיר, זה שאומר לבן, תקבל על עצמך נזירות. עמד רבן גמליאל ונשקו לרבי חנינה על ראשו ואמר, מובטח אני בזה שיהיה מורה או הלכה בישראל. כי ראה רבן גמליאל שרבי חנינה חכם וירא שמיים. ומוסיפים המפרשים, שבזה שרבי חנינה חשב כבר בשעה שאביו ידירו, לומר, אם גדול אני אהיה בשביל עצמי, בזה ראה רבן גמליאל שחוכמה גדולה עשה. שבשעת מעשה שדירו אביו חשב על כך לומר, שאם לא אהיה נזיר בשביל אבא, אהיה נזיר בשביל עצמי, כדי שלא יצטרך בדיקה עם נזירות אביו חלה. אמרו, לא היו ימים מועטים, לא עברו אלא ימים מועטים, עד שהורה רבי חנינה הוראה בישראל. אם כן מבואר בברייתא, שתנא קמא ורבי יוסי שנחלקו, האם רבן גמליאל רצה לבדוק אם רבי חנינה הביא שתי שערות, או שרצה לבדוק אם רבי חנינה הגיע לעונת נדרים, בעצם נחלקו במחלוקתם של רבי ורבי יוסי ברבי יהודה, האם האב יכול להדיר את בנו בנזיר עד שיביא שתי שערות, או רק עד שיגיע לעונת נדרים. מבינה הגמרא שדברי רבי חנינה שאמר אם קטן אני אהיה בשביל אבא ואם גדול אני אהיה נזיר בשביל עצמי, אין הכוונה קטן וגדול ממש, אלא קטן וגדול לגבי נדרים, כלומר קודם שיודע לשם מי נדר ואחר שיודע לשם מי נדר. והגמרא הוכרחה לפרש כך, שהרי כשאמר קטן ודאי התכוון לזמן שאינו יכול לקבל נזירות בעצמו, דהיינו קודם שיודע לשם מי נדר, ולכן הוא נזיר רק מחמת אדרת אביו. וממילא כשאמר גדול צריך לומר שהתכוון שיודע לשם מי נדר. ואם כן מקשה הגמרא, בישלמה לפי רבי יוסי ברבי יהודה דאמר שאב יכול להדיר את בנו בנזיר רק עד שיגיע לעונת נדרים. היינו דכאמר, מובן מה שאמר רבי חנינה, אם קטן אני לעניין נדרים, אהיה נזיר בשביל אבא, מחמת מה שהדיר אותי אבא. ואם גדול אני לעניין נדרים שיכול אני לנדור בעצמי, אהיה נזיר בקבלת עצמי. שהרי אחרי שהגיע לעונת נדרים, אין האבא יכול להדירו בנזיר. אלא לרבי דאמר שאב יכול להדיר את בנו בנזיר עד שיביא שתי שערות. קשה. מדוע אמר רבי חנינה ואם גדול לעניין נדרים אהיה נזיר בשביל עצמי? הברשות הידעבו הקיים. הלא הוא עומד עדיין ברשות אביו, ואביו יכול להדירו בנזיר. שהרי רבי סובר שאב יכול להדיר את בנו בנזיר עד שיביא שתי שערות. מדוע אמר רבי חנינה שאם הגיע לעונת נדרים לא יהיה נזיר מחמת שאביו הדירו אלא מחמת נזירות שקיבל על עצמו? וכעת סברה הגמרא שגם לפי רבי קטן וגדול שבברייתא הכוונה אם הגיע לעונת נדרים או לא. מתרצת הגמרא, אלא לדעת רבי אין הכוונה בדברי רבי חנינה אם קטן אם גדול לקטנות וגדלות של נדרים, אלא הכוונה לקטנות וגדלות גמורה. ואמר מה שאמר רבי חנינה זה כך, אם עדיין לא הבאת לי שתי שערות שאני עומד ברשות אבי, אין נזיר בשביל אבא, מחמת הנזירות שהדיר אותי אבא. ואם הבאת לי שתי שערות שאני עומד ברשות עצמי, אין נזיר בשביל עצמי, מחמת הנזירות שנדרתי אני עצמי. מקשה הגמרא על רבי הסובר שרבי חנינה התכוון באומרו אם קטן אני ואם גדול אני לקטן וגדול ממש. מקשה הגמרא כיוון שלפי רבי הביאור בדברי רבי חנינה אם קטן אני אהיה בשביל אבא ואם גדול אני אהיה בשביל עצמי, זה שהוא התכוון לקטנות וגדלות של ממש של הבאת שערות. אם כן, לא הועיל רבי חנינה בדבריו לעניין הבאת הקורבנות שבסוף ימי הנזירות. והיא הייתה שתי שערות מעיקרה, אם מדובר שבדקו ומצאו שרבי חנינה הביא שתי שערות קודם שהדירו אביו, לא קשה על רבי, שהרי קיים בנזירות דילי. חלה רק קבלת הנזירות של עצמו ומביא קורבנות בסוף ימי הנזירות. וכמו כן, לבסוף, אם מדובר שהביא שתי שערות רק אחרי שקלו 30 ימי הנזירות שהדירו אביו, גם כן לא קשה על רבי, שהרי קיים בנזירות דאבוע, הוא הנזיר רק מחמת שהדירו אביו ומביא קורבנות בסוף ימי הנזירות. והיא הייתה במציאה היא, ויש פה גרסה שגורסת, אלא הייתי במציעי, מי? אלא אם מדובר שהביא שתי שערות באמצע 30 ימי הנזירות שהדירו אביו, קשה? איך יוכל להביא קורבנות בסוף הנזירות? הלו באמצע ימי הנזירות בטלה נזירות אביו, שהנזירות שמדיר אב את בנו מתבטלת מאליה כשהבן נהיה גדול, והביא שתי שערות. ומדוע אמר רבי חנינא לרבן גמליאל שאין צריך לבודקו כיוון שיתנה שבין כך ובין כך יהיה נזיר? הלו כן צריך לבודקו כדי לדעת שאם יביא שתי שערות בתוך ימי הנזירות לא יוכל להביא קורבנות בסוף ימי הנזירות. ואין לומר שכוונת רבי חנינא הייתה שגם אם יביא שתי שערות באמצע ימי הנזירות הוא מקבל על עצמו להשלים את נזירות אביו עד סוף 30 יום. אי אפשר לומר זאת, שהרי עדיין לא יוכל להביא קורבנות בסוף 30 ימי נזירות אביו, כיוון שלא פירש שכוונתו להשלים את נזירות אביו. ממשיכה הגמרא ומבארת שהקושייה הזו קשה רק לפי שיטת רבי. אני חלי רבי יוסי ברבי יהודה דאמר, זה יהיה טוב לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, או לא יהיה קשה לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, שאומר שהזמן שיכול האב להדיר הוא רק עד שיגיע לעונת נדרים. ואם כן מה שאמר רבי חנינא, אם קטן אני ואם גדול אני, כוונתו הייתה לקטנות וגדלות של עונת נדרים. אז לא קשה איך יוכל להביא קורבנות בסוף הנזירות, כיוון שאפילו אם הגיע לעונת נדרים בתוך ימי הנזירות, לא בטלה נזירות אביו, ויכול להביא קורבנות בסוף ימי נזירות אביו. אלא לפי רבי דאמר שאב יכול להדיר את בנו עד שיביא שתי שערות, וכוונת רבי חנינא באומרו אם קטן אני ואם גדול אני הייתה לקטנות וגדלות ממש של הבאת שערות, מה איקה למאמר, איך אפשר לבאר את דברי רבי חנינא שאין צריך לבודקו? ואף שרבי יוסי ברבי יהודה סובר שאב אינו יכול להדיר את בנו בנזיר אחרי שהגיע לעונת נדרים, מכל מקום אם ידירו קודם לכן, הנזירות לא מתבטלת בהגיעו לעונת נדרים. והטעם בזה, משום שמופלא הסמוך לאיש הוא רק מדרבנן, ולא תקנו חכמים שתתבטל הנזירות שכבר חלה. לכן לפי דבריו של רבי יוסי ברבי יהודה, מובנים דבריו של רבי חנינא אם קטן אני אם גדול אני. אבל בהבאת שערות שמדאורייתא, מבטל את הבאת שערות, את הנזירות גם אחרי שכבר חלה, כי הבן כבר ברשות עצמו. תרץ את הגמרא, אמרי אמרו בני הישיבה, אכן לדעת רבי לקה תקנת דייתיב דילי וייתיב דאבוי. אין לו תקנה להביא את הקורבנות לאותו בן, עד שישלים 30 יום למניין הנזירות שאביו אדירו, ואחר כך ימנה 30 יום נוספים מחמת הנזירות שקיבל בעצמו, ואז ממה נפשך הוא היה נזיר 30 יום ויכול להביא קורבנות, או מחמת הנזירות שאדירו אביו, או מחמת הנזירות שקיבל בעצמו. זה ביור הגמרא לפי שיטת התוספות והראש. אבל המפרש בדיבור המתחיל לשנה אחרינה מבאר באופן אחר וחולק על התוספות והראש, והוא סובר שגם אם הביא הבן שתי שערות באמצע ימי הנזירות שהזירו אביו, אין הנזירות מתבטלת. לפי זה הוא מבאר שקושיית הגמרא היא, אם כשבא לפני רבן גמליאל הביא שתי שערות ואין לנו יודעים האם הוא הביא שתי שערות כבר בשעה שהדירו אביו או רק באמצע הנזירות, הוא יצטרך למנות מספק שתי נזירויות, כיוון שאם בשעה שהדירו אביו לא היו בו שתי שערות, אז חלה נזירות אביו וגם היא אינה פוקעת, גם אם באמצע הנזירות הוא יביא שתי שערות, ואז נזירות עצמו לא חלה. ואם בשעה שהדירו אביו כבר הביא שתי שערות, אז לא חלה נזירות אביו, וממילא חלה נזירות של עצמו. על זה מתרץ את הגמרא שבאמת צריך למנות שתי נזירויות, וכשיסיים למנות את שתי הנזירויות, הוא יביא את הקורבנות. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף למד עמוד א'. המשנה הזו מבארת דין מיוחד שנאמר בקורבנות נזירות, שאדם שהיה נזיר והפריש מעות לקורבנות נזירותו ומת, ואחרי מיתתו קיבל בנו נזירות על עצמו, יכול הבן להביא את קורבנות נזירותו ממעות אלו שהפריש האב לנזירותו. בשאר הקורבנות אין הדין כך, שאין הבן יכול להביא קורבנו ממעות שהפריש אביו לקורבנו, כפי שלמדנו לעיל בדף זך עמוד ב'. וכך אומרת המשנה, האיש שהוא נזיר ובסוף ימי נזירותו צריך להביא קורבנות ולגלח, ואף אביו היה נזיר והפריש מעות לקורבנות נזירותו ומת אביו, נאמרה הלכה למשה מסיני שהבן מגלח יכול לגלח על הקורבנות שיביא מהמעות שהופרשו לנזירות אביו. והן האישה מגלחת על נזירות אביה, אבל אישה אינה יכולה לגלח על המעות שהפריש אביה לנזירותו, כי כך נאמרה הלכה למשה מסיני, שרק הבן מגלח על מעות נזירות אביו ולא הבת. ומסתפק השפת אמת, האם הבן יכול לגלח על נזירות אמו או שרק על נזירות אביו הוא מגלח? אמנם הדין הזה שאומרת המשנה שמגלח על נזירות אביו אינו אלא באופן מסוים. וכך אומרת המשנה, כיצד, באיזה אופן יכול לגלח על מעות נזירות אביו? מי שהיה הוא ואביו נזירים, כלומר שהבן היה נזיר כבר בחיי אביו, והפריש אביו מעות סתומים לנזירותו לצורך קורבנות הנזירות ולא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש, אלא אמר סתם מעות אלו יהיו לקורבנות נזירותי, ומת האב, אמר רבי יוסי, הרי אילו המעות יפלו לנדבה, ואין בן זה מגלח על נזירות אביו, כיוון שכבר היה נזיר בחיי אביו, ושניהם היו חייבים להביא קורבנות נזירות, ובמקרה זה לא נאמרה ההלכה למשה מסיני. ואיזו אומרת המשנה, איזו הנזיר שמגלח על נזירות אביו? הרי שהיה אביו נזיר והיו לו לאב מעות סתומים, שיפריש לצורך קורבנות הנזירות ולא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש, הוא מת. ואחרי מיטת האב אמר הבן, הרי אני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא, זהו נזיר שמגלח על נזירות אביו. ומשמע שרק אם התנקח בשעת קבלת הנזירות יכול לגלח על מעות נזירות אביו, אבל אם לא פירש זאת בשעת קבלת נזירות, אינו מגלח על מעות אביו. והטעם בזה, כי אם לא פירש כך, נתחייב ממילא בהבאת קורבנות מעצמו, ואינו יכול להביא ממעות אביו. וכל הדין הזה נאמר במעות סתומים, אבל אם היו מעות מפורשים, דהיינו שאף פירש בשעת הקדשת המעות ואמר שיהיו לחטאת ועולה ושלמים, אין הבן מגלח עליהם, כמו שלמדנו ליל בדף כוח עמוד א'. זוהי המשנה שלנו בדף למד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מה הטעם שהאיש מגלח על נזירות אביו ואילו האישה אינה מגלחת על נזירות אביה? כך מפרש התוספות את שאלת הגמרא, אבל הראש ורבינו פרץ מבארים ששאלת הגמרא היא, מה הטעם ששונה דין קורבנות נזירות משאר קורבנות שבהם אינו יכול לצאת ידי חובתו במעות שיפריש אביו לקורבנותיו? אמר רבי יוחנן, מתרצת הגמרא, הלכה למשה מסיני בנזיר שרק האיש מגלח על נזירות אביו ולא האישה. זאת אומרת שאליבא דהראש והרבינו פרץ, מתרץ רבי יוחנן שהלכה למשה מסיני שדווקא בנזיר יכול הבן לצאת ידי חובתו במעות שיפריש אביו לקורבנות נזירותו ולא בשאר קורבנות. שואלת הגמרא פשיטה, הלא הדין הזה הוא פשוט, ומה היא למאמרה? מדוע צריך על כך הלכה למשה מסיני שאישה אינה מגלחת על נזירות אביה? וכי ההלכה באה לחדש את הדין דבן יורשת אביו ובת לא? הרי זה דבר פשוט שבן יורש ובת אינה יורשת. שואלים התוספות בדיבור המתחיל פשיטה, קודם מקשה הגמרא מה היא טעמה? אם כן, איך מקשה הגמרא עכשיו כעת שזה פשיטה? הרי קודם הגמרא לא הבינה מה הטעם. תרצים התוספות שהשאלה מה היא טעמה לא הייתה שאלת הגמרא, אלא מדברי רבי יוחנן עצמו, שאמר מה הטעם של המשנה, שרק האיש ולא האישה, משום שכך נאמרה הלכה למשה מסיני. ועל זה שואלת הגמרא פשיטה. מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא הוא צריכה הלכה למשה מסיני זו, שאישה אינה מגלחת על נזירות אביה, אלא במקרה דלייטלי, של הנזיר הזה אין בן אלא רק בת. מה עוד את האם השם היה עולה על דעתי לומר יורשין גמירין לה? היינו יכולים לטעות ולומר שההלכה למשה מסיני נאמרה שכל מי שיורש את האב יכול לגלח על הנזירות של מי שאותו הוא ירש. ואם כן, במקום שאין בן והבת היא היורשת, היא תוכל לגלח על נזירות אביה. ושוב אנחנו מזכירים מה הכוונה תוכל לגלח על נזירות אביה, תוכל לממן את קורבנותיה על נזירותה עם הכסף שאביה יפריש לטובת קורבנות נזירות, שהרי היא היורשת. כמה שמלן, באים ומשמיעים לנו שהלכה למשה מסיני שדין זה אינו תלוי בדיני ירושה, אלא לעולם הבן מגלח על נזירות אביו והבת אינה מגלחת על נזירות אביה. השפת אמת מסתפק, האם ההלכה למשה מסיני שבת אינה מגלחת אבל זכרים מגלחים אפילו אם הם אינם בנים, כגון בן בנו או אחיו, או שההלכה למשה מסיני נאמרה רק שבן מגלח ולא יורשים אחרים. ומלשון המנחת חינוך נראה שהוא נקט בפשיטות שרק בן מגלח ולא יורשים אחרים. מבררת עכשיו הגמרא בדף למד עמוד ב', האם חכמים נחלקו על דברי רבי יוסי במשנה או לא? איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. פליגי רבנן על ידי רבי יוסי, האם חכמים חולקים על רבי יוסי או לא פליגי, או שאינם חולקים עליו? אם תמצא לומר פליגי, גם אם נאמר שחכמים חולקים עליו, יש להסתפק על איזה חלק בדבריו נחלקו. הרישה, על מה שאמר רבי יוסי ברישה, שאם הבן היה נזיר בחיי אביו, אינו מגלח, ועל זה חולקים חכמים וסוברים שגם במקרה כזה הבן מגלח על נזירות אביו, או הסיפה, או שחכמים חולקים על מה שאמר רבי יוסי בסיפה, שאם הבן לא היה נזיר בחיי אביו, הוא יכול לגלח על נזירות אביו. ועל זה חולקים חכמים וסוברים שגם במקרה כזה אינו מגלח, ולא נאמרה כלל הלכה למשה מסיני שהבן מגלח על נזירות אביו. מביאה הגמרא ברייתא שמפורש בה שרבנן חולקים על רבי יוסי, ובמה חולקים עליו? תשמע בו ושמע ראיה, ממה ששנינו בברייתא. נאמר שמה, בברייתא שמופיעה בתוספתא, כיצד באיזה מקרה אמרו, באיזה מקרה נאמרה הלכה למשה מסיני שהאיש מגלח על נזירות אביו? במקרה כגון זה, מי שהיה אביו נזיר והפריש אביו מעות לנזירותו עבור קורבנות נזירותו ולא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש. ומת האב, ואמר הבן הריני נזיר על מנת שהגלח על מעות אבא, זהו הנזיר שמגלח על מעות אביו שיכול להשתמש במעות אביו לשם קניית קורבנותיו שלו עצמו בתום ימי נזירותו. אבל מי שהיה הוא ואביו נזירים, כלומר שהבן כבר היה נזיר בחיי אביו, והפריש אביו מעות לנזירותו ולא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש, ומת האב, הרי אילו המעות טיפלו לנדבה, שבמקרה כזה לא נאמרה הלכה למשה מסיני שהבן מגלח על נזירות אביו. אילו הם דברי רבי יוסי. ורבי אליעזר ורבי מאיר ורבי יהודה חלקו ואמרו, שבמקרה זה שכבר היה נזיר בחיי אביו, זהו הנזיר שמגלח על מעות אביו. ומפורש בברייתא שחכמים חולקים על רבי יוסי, במקרה שהבן היה נזיר בחיי אביו, שרבי יוסי סובר שאינו מגלח על מעות אביו, וחכמים סוברים שגם במקרה כזה, מגלח. ואילו המפרש מסביר שהצד השני של הספק הוא, שרבנן חולקים וסוברים ההפך מרבי יוסי, שבמקרה של הרישא מגלח, במקרה של הסיפא אינו מגלח. ומסקנת הגמרא שרבי יוסי סובר שאם היה נזיר בחיי אביו מגלח, ואם היה נזיר אחר מיתת אביו אינו מגלח. וחכמים חולקים וסוברים ההפך מרבי יוסי, שאם היה נזיר בחיי אביו אינו מגלח, אם היה נזיר אחרי מיתת אביו, מגלח. הוא מוכיח את זה מהלשון של המילה זהו, שמגלח על נזירות אביו, שמשמע, שרק במקרה זה שאמר רבי יוסי שאינו מגלח, סוברים חכמים שמגלח. כעת מסתפקת הגמרא, בדין הזה שהבן מגלח על נזירות אביו, מה הדין כשיש כמה בנים כיצד הם נחלקים במעות האלו? באי רבא יסתפק רבא, מה הדין כשיש לו לנזיר שני בנים נזירים? מהו כיצד נאמרה הלכה למשה מסיני במקרה הזה? האם הלכת הגמירין לה שכל דקדים גילח, גילח, ולהגעת הבח גורסים כאן כל דקדים מגלח? כלומר, לא נאמר בהלכה הזאת דין ירושה, אלא נאמרה הלכה שהבן יכול לגלח, וכל שקבלת נזירותו קודמת לקבלת אחיו או אחיו, הוא הקודם לגלח במעות, דהיינו להשתמש במעות שאותיר האבא לצורך קניית הקורבנות בתום ימי נזירותו, או דילמה ירושה גמירין לה, שמה הלכה נאמרה שהבנים זוכים במעות כדיני ירושה ופלגה אבי, וכל בן זוכה בחצי ממעות הנזירות, ואין הבן האחד יכול לגלח על כל מעות הנזירות. ועוד ספק מסתפק את הגמרא, באי רבה, הסתפק רבה. מה הדין כשהשאיר האב שני בנים בחור ופשוט, דהיינו בחור ושאינו בחור, שדין הבחור בירושה שמקבל פי שניים מאחיו שאינו הבחור? מהי, כיצד תהיה החלוקה? האם הלכת הגמירין לה? האם ההלכה היא שאין זה כירושה רגילה, אלא הלכה מיוחדת שהבן יכול לגלח על מעות אביו, ואילכך ולכן לא יבא יגלוך אל פום מיידה שקיל, אין דין הבכור במעות הנזירות כדין נטילתו בנכסי אביו, ואין לו דין ליטול פי שניים במעות נזירות אביו, או דילמה ירושה היא שם ההלכה נאמרה שיש לה מעות האלו דין ירושה רגילה, וחיי חידה שקיל פי שניים אחי מגלח, וכשם שנוטל פי שניים בנכסים, כך גם נוטל פי שניים במעות נזירות אביו. ומוסיפה הגמרא לבאר את צדדי הספק, שאינו תלוי בספק של רבא כשהיו שני בנים נזירים. אומרת הגמרא, ואפילו אם תמצא לומר שירושה היא, כלומר גם לפי הצד בספק הקודם של הגמרא, שיש במעות נזירות דין חלוקה כשאר ירושה, ובשני אחים שאף אחד מהם אינו בכור, חלוקת מעות הנזירות היא לפום דשקיל מגלח, שכל אחד מגלח על חצי מהמעות כשם שיורש חצי בנכסים, מכל מקום יש להסתפק, האם הבכור נוטל במעות האלו פי שניים, ומשום שבחולין הודיעית לפי שניים, בנכסים שהם חולין מקבל הבכור פי שניים, משום שזה נכלל בפסוק האמור בספר דברים פרק חפה א' פסוק י' ז', בכל אשר ימצא לו, אבל במעות נזירות שאינם של האב אלא הם אקדש, לא, לא נוטל הבכור פי שניים, שאין זה נקרא, ימצא לו. עוד אין מה או שמה נאמר, כיוון דקני לגילוח, כיוון שהבן מקבל זכות במעות לגלח על הקורבנות שיביא מהם, לא שנה, אין חילוק בין זכות בנכסים שאין חולין, לבין זכות במעות אקדש, והבכור מקבל פי שניים. ומסביר רבינו תם, בתוספות דיבור המתחיל באי, שזה ספק חדש בגמרא, והספק הוא, לפי הצד שהבכור נוטל פי שניים במעות של נזירות אביו, האם דין זה נאמר דווקא כשאב הקדיש את המעות בלי להזכיר לשון אקדש? דהיינו שאמר הרעילו לנזירות, אבל אם הזכיר לשון אקדש ואמר הרעילו לקורבנות נזירותי, אין הבכור נוטל פי שניים? או שגם כשאמר לשון אקדש, נוטל הבכור פי שניים. מסתפק את הגמרא ספק נוסף, אם היה אביו נזיר עולם, והוא הבן נזיר סתם, דהיינו ל-30 יום. וכן יש להסתפק במקרה הפוך, שאביו היה נזיר סתם ל-30 יום, והוא הבן היה נזיר עולם, מהי? האם גם במקרים אלו נאמרה הלכה שהבן מגלח על מעות נזירות אביו או לא? מה עם צדדי הספק? האם כי גמיר נעיל חטא, כשנאמרה הלכה נאמרה רק בסתם נזירות, אבל בנזירות עולם לא נאמרה כלל ההלכה הזו שהבן מגלח על מעות נזירות אביו? עוד אילמה לא שנה, שמה, נזירות עולם לא שונה מסתם נזירות, וכשם שבסתם נזירות נאמרה הלכה שהבן מגלח על מעות נזירות אביו, כך גם בנזירות עולם. ואומר הראש שהספק הזה הוא גם אם שניהם היו נזירי עולם, שאולי ההלכה שהבן מגלח על נזירות אביו נאמרה רק בסתם נזירות, ולא בנזירות עולם. אבל תוספות בדיבור המתחיל אביו הסתפקו בזה שאולי באופן ששניהם נזירים מאותו סוג, ודאי שהבן מגלח על נזירות אביו, וספק הגמרא הוא רק כששתי הנזירויות אינן מאותו סוג נזירות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תמצא לומר אפילו אם תאמר שהבן מגלח על נזירות אביו, בין בנזירות עולם ובין בנזירות סתם, משום דאחה אידי ואידי נזירות טהרה, שתי הנזירויות של האב ושל הבן היו נזירות של טהרה, דהיינו שהקורבנות האלו היו לצורך סיום הנזירות בטהרה, אבל עדיין באי, עדיין הסתפק רבשי כיצד יהיה הדין כשהיה אביו נזיר תמה, והפריש מעות כדי להביא את קורבנות התאומה שהוא צריך להביא בתום ימי התאומה שלו, והוא הבן הוא נזיר טהור ורוצה להוסיף על המעות, שהרי מעות נזירות תאומה מועטים ממעות נזירות טהרה, כי נזיר תמה מביא רק ציפורים וכבש לאשם, ואילו נזיר טהור מביא שלוש בהמות לחטאת עולה ושלמים, ורוצה הבן להביא מהם את קורבנות נזירות הטהרה. וכן יש להסתפק במקרה הפוך, אם היה אביו נזיר טהור והפריש את המעות להבאת קורבנות נזירות הטהרה, והוא הבן נזיר טמא ורוצה להביא מהמעות קורבנות טומאה, מה הדין במקרים האלו? האם כיוון שהם שני סוגי קורבנות של נזירות לא נאמרה הלכה באופן כזה שהבן מגלח על נזירות אביו? או שאין חילוק? וההלכה למשה מסיני נאמרה שהבן יכול להביא כל קורבנות נזירות ממעות שהפריש אביו לשם קורבנות נזירות. הספקות הללו מסיקה הגמרא תיקו, הדבר עומד בספק ולא נפשט, ותשביע את ארץ קושיות ואיבאיות, שזה הראשי תיבות של המילה תיקו. יש כאלו שאומרים שהמילה תיקו זה רוב המילה של המילה תיקום, דהיינו תעמוד השאלה במקומה, מכיוון שהיא לא נפשטה. עם התיקו הזה אנחנו מסיימים את הפרק הרביעי ממסכת נזיר בסייעת הדשמי הגדולה, פרק ששמו מי שאמר, אדרן הלך מי שאמר, אדרן הלך מי שאמר, אדרן הלך מי שאמר בלי נדר. זהו הפרק השני ששמו מי שאמר, אחרי הפרק השלישי שגם כן קוראים לו מי שאמר. יש כאלו שקוראים לפרק השלישי מי שאמר כמה, ולפרק שזה אתה סיימנו הפרק הרביעי מי שאמר בהתרה. ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק החמישי ממסכת נזיר בדף למד עמוד ב', שורה אחת לפני סוף הדף, פרק ששמו בית שמי. הפרק החמישי של מסכת נזיר, בית שמי שמו, עוסק בדיני הקדש ונזירות בטעות, ונחלק לכמה עניינים. א', הקדש בטעות, האם הוא הקדש או לא. ב', קבלת נזירות שיש בצד של טעות, מה דין הנודר, ובדין פתח שנולד אחר קבלת הנזירות. ג', שניים שנחלקו על דבר מסוים וקיבל כל אחד נזירות על עצמו אם הוא צודק, ונמצא הדבר כאחד מהם, מה דין הנזירות למי שנמצא שלא כדבריו. אלה הם העניינים של פרק חמישי, של מסכת נזיר, פרק ששמו בית שמאי, תחילתו בדף למד עמוד ב' בשורה האחרונה של הדף. אנחנו ניגשים עכשיו ללמוד את המשנה הראשונה של הפרק. המשנה מביאה מחלוקת הנאים, האם אדם שהקדיש בטעות חלה הקדש. והטעם שטען השונה כאן דין הקדש בטעות, זה משום שבמשניות הבאות מבואר דין נזירות בטעות. ואגב כך מתבאר דין הקדש בטעות. ועוד, שבמשנה הבאה בדף למד א' עמוד ב', מביאים בית הלל לדעת בית שמאי שהקדש בטעות אבי הקדש, ומקשים עליהם מדין נזירות בטעות. כך מסביר התוספות כאן בדיבור המתחיל בית שמאי. אומרת המשנה בתחילת פרק 50 ממסכת נזיר, בית שמאי אומרים הקדש טעות, אדם שהקדיש בהמה לקורבן או שהקדיש ממון או דברי מאכל לבדק הבית, ולאחר מכן התברר שחלה טעות בדבריו, חלה הקדש אף על פי שטעה. כך היא שיטת הבאי בגמרא, שהביור במשנה הוא כפשוטו, שלבית שמאי הקדש בטעות הוא הקדש. והגמרא תבאר את הטעם לכך, ונציין שדת רב פאפה, שגם בית שמאי מודים בטעות גמורה שההקדש אינו חל. ובמשנה מדובר שאפשר לפרש כוונת המקדיש לדבר אחר ממה שאמר, ולכן סוברים בית שמאי שההקדש חל. אומרת הגמרא בדף למד א' עמוד א', ובית הלל אומרים, אין ההקדש חל כשהקדיש בטעות. כעת מבארת המשנה, כיצד, באיזה אופן של הקדש בטעות נחלקו בית שמאי ובית הלל, ומביאה המשנה שלוש דוגמאות של הקדש בטעות. דוגמה ראשונה, אמר המקדיש שור שחור שייצא מביתי ראשון בבוקר, הרי הוא הקדש לקורבן, ויצא לבסוף שור לבן, בית שמאי אומרים ההקדש חל, והשור הלבן שיצא מביתו ראשון הוא קדוש. ובית הלל אומרים, אינו הקדש, אין ההקדש חל כלל, משום שלא נתקיימו דבריו, שהוא הקדיש רק את השור השחור שיצא ראשון מכל השברים. וכיוון שהשור הראשון שיצא הוא לבן, אין אף אחד משבריו הקדש, והשחור אינו קדוש משום שלא יצא ראשון, והלבן אינו קדוש, שהרי הקדיש דווקא שחור. ולפי ביורו של הבאי לקמן מדף למד א' עמוד ב', מדובר שעמד בצהריים והקדיש את השור השחור שיצא ראשון בבוקר, ואחר כך כשאמרו לו שלבן יצא ראשון, אמר, אילו הייתי יודע שלבן יצא ראשון, לא הייתי מזכיר שחור, אלא מקדיש את הראשון, בין אם הוא שחור ובין אם הוא לבן. אז לפי זה צריך לגרוס במשנה שאמר המקדיש שור שחור שיצא מביתי ראשון. דוגמה שנייה, אמר המקדיש דינר זהב שיעלה בידי ראשון הרי הוא הקדש לבדק הבית, ולפי ביורו של אביי הוא אמר דינר זהב שעלה בידי ראשון הרי הוא הקדש לבדק הבית, ועלה בידו לבסוף דינר של כסף. בית שמאי אומרים ההקדש חל והדינר כסף שעלה בידו ראשון הוא הקדש. בית הלל אומרים אינו הקדש, אין ההקדש חל כלל, משום שלא הקדיש דינר כסף אלא את הדינר של זהב שיעלה בידו ראשון מכל הדינרים, וכיוון שהראשון שעלה הוא דינר של כסף, אין אף אחד מדינריו הקדש. דוגמה שלישית, אמר המקדיש חבית של יין שתעלה בידי ראשונה הרי יקדש, ולפי ביורו של אביי הוא אמר חבית של יין שעלתה בידי ראשונה הרי יקדש, ועלתה בידו לבסוף חבית של שמן. בית שמאי אומרים ההקדש חל והחבית של שמן שעלתה בידו ראשונה היא הקדש, ובית הלל אומרים אינו הקדש, אין ההקדש חל כלל, משום שלא הקדיש חבית של שמן אלא את החבית של יין שתעלה בידו ראשונה מכל החביות, וכיוון שהראשונה שעלתה היא חבית של שמן, אין אף אחד מחביותיו הקדש. והוא צריכה המשנה להביא את שלושת הדוגמאות של הקדש בטעות, כיוון שבכל אחת מהם יש חידוש שונה. כאשר הוא אמר שור שחור שיצא ראשון ויצא שור לבן, החידוש הוא שהמשנה אינה סוברת קרב חיסדא שאומר לקמן, בדף למד א' עמוד ב' ששור שחור יותר גרוע משור לבן. שהרי בית שמאי סוברים שהמקדיש בעין רעה הוא מקדיש, כפי שנלמד, ואם שור שחור היה יותר גרוע משור לבן, היה השחור הקדש. כאשר הוא אמר דינר זהב שיעלה בידי ועלה דינר כסף, החידוש בזה הוא עצם הדין שבעין רעה הוא מקדיש, ולכן אין כוונתו לדינר זהב. בדוגמה השלישית, כשאמר חבית יין שתעלה בידי ועלתה חבית שמן, החידוש הוא לפי המבואר בגמרא, שמדובר במקרה שהמקדיש נמצא בגליל, ושם יין עדיף משמן, ואין הולכים אחר רוב המקומות שבהם שמן עדיף מיין, אלא אחר המקום בו הוא נמצא. אלו הם דברי התוספות לקמן בדף ל"ג עמוד ב' בדיבור המתחיל, אלא. וזוהי מוריי ורבותיי המשנה שלנו, שפותחת את הפרק החמישי במסכת נזיר, כעת ניגש ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו בית שמאי אומרים הקדש טעות הקדש, ובית הלל אומרים אין ההקדש חל כשהקדיש בטעות. מבארת הגמרא את מחלוקת בית שמאי ובית הלל. שואלת הגמרא מהי טעמה יהודה בית שמאי? מה טעמם של בית שמאי הסוברים שהקדש בטעות גם הוא הקדש? מבארת הגמרא שטעמם של בית שמאי הוא משום דיילפינן לומדים תחילת הקדש עצם הקדשת הבהמה מסוף הקדש, מתמורה שקדושתה באה מכוח קדושה אחרת. תמורה זו בהמה שהאמירו עליה קדושת קורבן מבהמה אחרת, ושתי הבהמות קדושות בקדושת הקורבן הראשון, ודין התמורה ככל דיני הקורבן, כאמור בספר ויקרא פרק זך פסוק יוד. וכך לומדים בית שמאי, מה תמורה חלה אפילו אם אמיר בטעות, כגון שרצה לומר שור שחור יהיה תמורה ואמר שור לבן, או שרצה לומר שור זה תמורת עולה ואמר תמורת שלמים, ואף על פי שטעה חלה התמורה כמו שאמר, כמבואר במסכת תמורה דף י"ז עמוד א', ולומדים זאת ממה שכתוב בספר ויקרא פרק זך פסוק יוד, ותמורתו יהיה קודש, דהיינו שתמורה חלה גם בטעות, אף תחילת הקדש, הקדשת הבהמה חלה אפילו כשההקדש היה בטעות, כגון שהקדיש שור שחור שיצא ראשון ולבסוף יצא שור לבן, שאף על פי שטעה חלה הקדש על השור הלבן. וזאת משום שרצון המקדיש לומר שכל שור שיצא מביתו ראשון יהיה קדוש, אף אם לא יהיה שחור. מה שהוא אמר שחור זה מחמת שחשב שהשחור יצא ראשון מביתו. ובהמשך תקשה הגמרא, מניין לנו לשנות מה שהוציא בפיו עד הרבן אומר שאין דעתו להקדיש אלא שחור. ממשיכה הגמרא ואומרת, ובית הלל הסוברים שהקדש בטעות אינו הקדש, ואינם לומדים מתמורה שחלה אפילו בטעות, הם אומרים, אני מילי מה שנאמר שהקדושה חלה גם בטעות, זה רק בתמורה, כיוון שתמורה היא סוף הקדש, שהרי היא באה מכוח קורבן אחר. אבל החוטי להוריד הקדש בטעות לא מחתינן, להכיל קדושה חדשה בטעות אי אפשר. ובספר לקח טוב הוא מוסיף לבאר בזה את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי סוברים שכשאדם עושה תמורה על בהמה אחרת, הרי זה כהקדש רגיל שאינו קשור להקדש הקודם. ואם כן, כשם שבתמורה חלה הקדש החדש, אפילו בטעות, כך גם בתחילת הקדש חלה הקדש אפילו בטעות. אבל בית הלל סברו שתמורה היא המשך להקדש הקודם, ולכן היא חלה אפילו בטעות, ואם כן אי אפשר ללמוד לתחילת הקדש. מקשה הגמרא על טעמם של בית שמאי לפי הביאור הזה. שואלת הגמרא ולשיטת בית שמאי, מה הדין בתמורה אילו אמר הרי זה, בהמה זו תמורה תחת זה, תחת הבהמה הזו לחצי היום, מי חצי היום ואילך, מי אבי את תמורה מהאיש שעתה? וכי יש צד לומר שהתמורה חלה מיד והבהמה קדושה בקדושת אותו קורבן שהמירו עליה כבר משעה שאמר כן? אלו ודאי שהדין אינו כך, שרגילה בדבריו שאינו רוצה שהתמורה תחול קודם חצי היום, אלא עד אמת חצי היום הוא דאבי התמורה, רק מחצי היום ואילך חלה התמורה, כמו שאמר. ולא נוכל לשנות את דבריו, והתמורה תחול מהבוקר. אם ככה, החנמי גם כאן בהקדש תהיה בהמה קדושה לחימיגליה מילטה, רק כשהתגלה שהתקיימו דבריו, שהשור השחור יצא מביתו ראשון, ויהיה שור זה קדוש לקורבן, אבל אם לא יתקיימו דבריו, לא יהיה קדוש אף אחד משבריו, ואף לא השור הלבן שיצא ראשון. אם כן קשה, איך אנו אומרים שבית שמי לומדים הקדש מתמורה? אלו אפילו בתמורה מודים בית שמי שהתמורה לא חלה, אם דבריו לא מתקיימים, ורק כשתאה ואמר מה שלא היה בדעתו, יש גזירת הכתוב שהתמורה חלה, כמו שאמר, אף שאין פי וליבו שווים. אם כן גם בהקדש, לא יחול ההקדש כלל שרי לא נקיימו דבריו, השור השחור לא יצא ראשון, וכשאמר בפיו שור שחור שיצא מביתי ראשון יהיה קודש, מניין לנו לשנות מה שהוציא מפיו? עד הרבה נאמר שאין דעת האיש להקדיש כי אם שחור, ופיו וליבו שווים בזה. ואיך נאמר שיש במשמעות לשונו שרצה להקדיש הראשון ואפילו הוא לבן? מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא באופן שונה את העניין שנחלקו בו בית שמי ובית הלל, שאין כוונת בית שמי שהקדש טעות כפשוטו, הוא הקדש. מה שלא כתוב כאן בגמרא אלא על התירוץ הזה, למרות שהגמרא חוזרת בה מהבנתה הקודמת במחלוקת בית שמי ובית הלל, כיוון שתאה והמינה של הגמרא לא אמר המורה מסוים. אם כן חוזרת בה הגמרא ואומרת, אמר אף פאפה, באמת בית שמי לא סוברים שהשור הלבן קדוש מטעם הקדש טעות כמו בתמורה, שהרי הגמרא הקשתה על זה שבתמורה אנו מקיימים את דבריו, וכאן אם נאמר שהלבן קדוש אנו לא מקיימים את דבריו. מה שנאמר במשנה שההקדש חל הוא על השור השחור שיצא אחרי השור הלבן, ובית שמי סוברים שניתן לפרש את דבריו שלכך נאמר במשנה בדברי המקדיש, שור שחור שיצא ראשון מביתי הרי הוא הקדש, כוונתו לומר לך שיצא השור הראשון מהשברים השחורים הוא יהיה הקדש. מקשה הגמרא לביור הזה של רב פאפה והשור שחור כאמר, הרי המקדיש פירש דבריו שהוא מקדיש שור שחור, ומי לא עסקינן דלית לאלה אי, האם לא מדובר שיש לו רק שור שחור אחד? ואם כן אי אפשר לומר שכשאומר ראשון כוונתו לשור ראשון מהשברים השחורים, שהרי אין לו עוד שחורים חוץ מזה, אז איך מבאר רב פאפה שהשור השחור קדוש? מתרץ את הגמרא, אכן באופן שיש למקדיש רק שור שחור אחד, אי אפשר לומר שכוונתו להקדיש את השור השחור, שהרי אמר ראשון. ולא צריכה אין להעמיד את המשנה אלא באופן דאית לטרין תלטה, שיש לו שניים או שלושה שברים שחורים, ולכן אפשר לפרש את מה שאמר ראשון, שכוונתו להקדיש את הראשון מהשברים השחורים. ומבאר את הגמרא את סברת בית הלל לפי ביור רב פאפה. ובית הלל אומרים, בית הלל משיבים, אם כן שכוונתו להקדיש את השור השחור שיצא ראשון מהשברים השחורים, לא היה לו לומר שיצא מביתי ראשון, שמשמע שהשור הראשון שיצא מהבית יהיה הקדש, אלא שיצא בראשון מבעלי. או כפי גרסת הראש שיצא ראשון, כך היה עליו לומר. שור שחור שיצא בראשון, שלא משמע דווקא השור הראשון שיצא מהבית, אלא אפשר לפרש שכוונתו לשור הראשון מהשברים השחורים. ואם לא כך נאמר, ודאי כוונתו דווקא שיצא שור שחור זה ראשון לכל השברים. ועכשיו נסביר את שני הביאורים הנוספים בכל מהלך הסוגיה שלמדנו. המפרש גורס בקושיית הגמרא על רב פאפה כך, והשור שחור כאמר, דמי לא עסקינן דאית לי טרין אוטלט? ותירוץ הגמרא לא צריכה דלית לי אלא אי. והוא מבאר המפרש שתירוצו של רב פאפה הוא, שמה שאמר שהשור שיצא ראשון יהיה קדוש, כוונתו לכל סוגי השברים בין שחור ובין לבן. על זה מקשה הגמרא, הרי הוא אמר שור שחור, וכוונתו לשור שחור דווקא, ומה שאמר שיצא ראשון, זה משום שיש לו שניים או שלושה שברים, והתכוון לשור השחור שיצא ראשון מכולם, ולא כדברי רב פאפה. תרץ את הגמרא, שיש לו רק שור שחור אחד, ולכן חייבים לפרש שמה שאמר שור שחור שיצא ראשון, אין כוונתו דווקא לשחור, אלא לכל שור שיצא ראשון, ואפילו אם יהיה לבן. בית הלל סוברים, שאם הייתה כוונתו לכל סוגי השברים ואף ללבן שיצא ראשון, היה עליו לומר שיצא בראשון. וממה שלא אמר כן, מוכח שכוונתו לשור שחור דווקא אם יצא ראשון. וכיוון שלבן יצא ראשון, הרי זה הקדש בטעות ואינו הקדש. פירוש נוסף, כפי שמופיע בשיטה מקובצת, שבתחילה הבינה הגמרא שלדעת בית שמאי, שהשור השחור קדוש, מדובר שיש לו רק שור שחור אחד. שהרי אם יש לו שניים, איננו יודעים מי מהם קדוש. שהרי אף אחד מהם לא יצא ראשון. סוברים בית שמאי שאותו שור שחור קדוש, כיוון שהתכוון להקדישו אל התאה וחשב שהוא יצא ראשון, וממילא השחור קדוש כבר מעכשיו, ולא צריך לחכות שהוא יצא ראשון, כיוון שמה שאמר ראשון הוא רק מפני שחשב שהשחור יצא ראשון. בקשה הגמרא על זה, הרי סוף סוף תלה את ההקדש בשעת היציאה, והשחור עדיין לא יצא, והרי זה כמי שעשה תמורה לחצי היום, שוודאי התמורה לא חלה קודם חצי היום. ותרץ רב פאפה, שבאמת השור השחור אינו קדוש מעכשיו, אלא ודאי שהשחור קדוש רק אחר שיצא. ומדובר שיש למקדיש כמה שברים שחורים וסוברים בית שמי, שהמקדיש לא התכוון להקדיש את השור הראשון שיצא מביתו, אלא את השור השחור שיצא ראשון מכל השחורים האחרים. בית הלל חולקים ואומרים שאם כן היה צריך להיות כתוב, שיצא בראשון. אלה הם הפירושים על סוגיית הגמרא עד כה. אומרת עכשיו הגמרא, מביורו של רב פאפה במחלוקת בית שמי ובית הלל עולה, שגם בית שמי סוברים שהקדש שיש בו טעות ממש אינו הקדש, אלא שבמקרה המבואר במשנתנו כן חל ההקדש, משום שמפרשים את דבריו של האדם הזה שהתכוון לשור השחור שיצא ראשון משאר השברים השחורים. בקשה הגמרא לביור הזה. אמר לי רבה מבריין יש לרב אשי, אי הקדש בטעות הוא? האם המקרה הזה הוא הקדש בטעות? הרי הקדש בכוונה הוא. הרי כפי שביה רב פאפה בשיטת בית שמי, באמת המקדיש התכוון שהשור השחור יהיה הקדש. אם כן, מדוע קראו במשנה להקדש הזה הקדש בטעות? השיב לו רב אשי, הטעם שההקדש הזה נקרא הקדש בטעות זה משום דעתיה לדיבורי כמה, שדיבורו נשמע כמוטעה, שיש לטעות בדבריו שכוונתו לראשון שיצא מן הבית דהיינו הלבן. אלא שאנחנו מפרשים שכוונתו לראשון מהשחורים, ובאמת הוא הקדש בכוונה. והקדש בטעות גמורה גם לדעת בית שמי אינו הקדש. מקשה הגמרא לביור הזה, ממשנה שמוכח בה שבית שמי סוברים שהקדש בטעות כן נחשב להקדש. שואלת הגמרא וסברי בית שמי וכי אפשר לומר שבית שמי סוברים שהקדש בטעות לא אוהב הקדש? הוא אינו הקדש והתנן. הלא שנינו במשנה לקמן בדף למד א' עמוד ב', מי שנדר בנזיר שקיבל על עצמו נזירות ונשאל לחכמים, הלך לחכם להתיר את נזירותו והתירו לו את נזירותו, וזה על ידי שאמרו לו שהלשון שאמר אינה מועילה לקבלת נזירות, או על ידי חרטה, והייתה לו בהמה מופרשת כדי להקריבה בסוף ימי נזירותו, ומיועדת לאחד מן הקורבנות שמקריב הנזיר לאחר נזירותו, שהם חטאת עולה ושלמים, תיצא הבהמה ותיראה בעדר עם שאר בהמות החולין, משום שלא חלה עליו נזירות כלל. והפרשת הבהמה הייתה בטעות. אמרו בית הלל לבית שמאי, וכי אי אתם מודים, אין אתם מודים במקרה זה שהקדש בטעות הוא? שהרי נשאל על נזירותו והתברר שהקדיש בטעות, ולכן תיצא הבהמה ותראה בעדר. תהיה חולין לחלוטין, או כשם שאתם מודים לנו שבאופן זה הקדש בטעות, אינו הקדש. ולמרות שלדעת בית שמי אין שאלה בנזירות, שהרי סוברים בית שמי שאפילו נזירות בטעות חלה, כפי שלמדנו לאל בדף ת' עמוד א', אז מה שייך לומר שהוא הלך אצל חכם והתיר לו את הנזירות? מכל מקום צריך לומר שכאן מדובר באחד שמסתפק אם אמר לשון נזירות, והחכם אינו מתיר לו אלא מודיעו שאין במה שאמר לשון נזירות. כך אומר תוספות בדיבור מתחיל מי. אם כן אומרים בית הלל לבית שמי, כך גם במשנתנו תודו לנו שאין השור השחור הקדש. ותשובת בית שמי לא מפורשת במשנה, ומבארים התוספות בדף למד א' עמוד ב' דיבור המתחיל נשאל, שמקרה זה גרוע מהקדש טעות, שהרי אמר במפורש שהוא מפריש עבור הנזירות והוא אינו נזיר. אומרת הגמרא מכלל, מבואר מדברי בית הלל, שיקשו לבית שמי שאף הם מודים באופן מסוים שהקדש בטעות אינו הקדש, דסברי שסוברים בית שמי שהקדש בטעות, אבי הקדש. ובית שמי לומדים זאת מתמורה, כמו שמבואר אצלנו באהבה אמינה של הגמרא. וכאשר הקדיש שור שחור שיצא מביתי ראשון, הלבן קדוש מטעם זה שהקדש בטעות הקדש. ואם כן קשה לפי זה על ביורו של רב פאפה שלדבריו גם בית שמי מודים שהקדש בטעות אינו הקדש. מתרץ את הגמרא אלא יש לומר שבאמת בית שמי אינם סוברים שהקדש בטעות אבי הקדש. ובית הלל הוא דקטעו, בית הלל הם שטעו בשיטת בית שמי. וסברי טעמיו דבית שמי סברו שטעמם של בית שמי הוא משום דהקדש בטעות אבי הקדש. כמו שמשמע מלשונם של בית שמי אצלנו במשנה, וכוונת בית שמי לומר שהשור הלבן קדוש, ולכן הקשו בית הלל על בית שמי מקבלת נזירות בלשון שאינה מועילה, ששם ודאי שהבהמה שהפריש לקורבן אינה קדושה. ואמרי להון בית שמי, השיבו להם בית שמי לבית הלל, לאו משום דהקדש בטעות הוא. הטעם שלנו אינו משום שהקדש בטעות הוא הקדש וחל הקדש על השור הלבן. מה שאמרנו במשנה הקדש בטעות הקדש, אינו אלא משום דעתיה לדיבורי כמה, משום שדיבורו נשמע כמוטעה, כיוון שאמר שהשור השחור שיצא ראשון יהיה הקדש. ובית שמי מפרשים שכוונתו לשור השחור שיצא ראשון מהשברים השחורים, ולא לשור הלבן שיצא ראשון ממש. מה שבית שמי ישיבו לבית הלל הקושייתם ממעשר בהמה ולא ענו להם בפשטות, שבית הלל טועים בהבנת סברת בית שמי, זה משום שישיבו להם לפי טעותם ולא חששו לתקנם. כך מסבירים התוספות דף למד ג' עמוד א', דיבור המתחיל וסברי. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מדוע הבאת בית סערות מבטלת את נזירות האב ועונת נדרים אינה מבטלת? שאלה שנייה, במשנה נאמר שאב מדיר את בנו בנזירות, מדוע לא חוששים שיביא בית סערות באמצע הנזירות? שאלה שלישית, כמה ימים היה צריך רבי חנינה לנהוג נזירות לדעת רבי יוסי בר רבי יהודה וכמה לדעת רבי? שאלה רביעית, מה החידוש שבת אינה מגלחת על נזירות אביה? שאלה חמישית, לדעת רבנן באיזה מקרה נזיר מגלח על מעות אביו? השאלה האחרונה על דף למד, הגמרא הסתפקה האם ההלכה שהבן מגלח על מעות אביו נאמרה גם כשהאב היה נזיר תמה והבן נזיר תאור. מה עם הביורים בספק הזה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את לימוד דפינו היומי הלאו דף למד ממסכת נזיר להיום יום שני ח' בתשרי תשע"ו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שלישי ט' בתשרי תשע"ו ערב יום הכיפורים הבא עלינו לטובה תשע"ו עם שני דפים, דפים למד א' ולמד ב'. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים, ימים שיהיו מלאים בתשובה שלמה, בתארה, בשמחה עצומה. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. ימים מלאי בשורות טובות, רפואות ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות. גמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.